al país el mundo. El Arab, el Toquete, cuando se hizo la malé, y que un colcado bitiza fue va un más el Aramba y Arambán, de Marcelo de Yadú. ¿Qué tal, José Carano? אמרו לו תופע נושב את העונה משני הצדים כאשר להקשבת הרוח ואמרנו שהקשבת הרוח בדרך כלל האוזן שמחה לפאה הקשבת הרוח מהצד המסתורי הפנימי הפאה הימנית שמשם חוש האמונה עמוק נובע וכמובן שהיסוד של האמונה הוא הדומיננטי בקטע זאת אומרת שני העובדים הללו, הרמב״ם והרמב״ן, עסקו בהשתלת האמונה בעם ישראל, ומי היה הראשון שעסק בזה? משה רבנו. משה רבנו עסק באשתו לאמונה בעם ישראל. עוד לפני הר סיני. כי כשמשה רבנו אומר בפעם הראשונה בסנה, מה הוא אומר לקדוש ברוך הוא? הם לא יאמינו לי. ומה הוא אומר לו הקדוש ברוך הוא?
שהם לא יאמינו לך, ולא יכול להיות האחרון.
ומה הוא חדל בזה? אתה אומר שהם לא מאמינים, הם מאמינים, שם הביטוי, הם מאמינים, בני מאמינים, שנאמר באברהם ויאמן בשם. ואתה אמרת משהו על עם ישראל, ואתה סופך לא להאמין, שנאמר, מבין, לא האמנת לי להפנישי מלטור מזה. אז האמת היא שאנחנו לא יודעים בדיוק מה זה שם. כי אנחנו לא מבינים את החשב מהם מריבה, אבל אנחנו מבינים שהחשב מהם מריבה נתחכך איכשהו עם יסודו של אמונה. אז אנחנו מיד נראה ברב חיים ויטל, איך הוא עשה פה חשבון של המוי שלך. יש משה בן אברהם, ויש משה בן מימון, ויש משה בן נחמן, והם היסודות של האמונה. אז היסודות הללו של האמונה הם אלה שמשם, מהצד המסתורי, אפילו יהודי רציונלי, כמו החזון איש, איך הוא פותח את ספרו על אמונה וביטחון? מצוות האמונה היא תכונה עדינה בנפש. זה הרי דבר שנשמע לא פה דבר מסתירתו. מצוות האמונה היא מצווה. מצווה האמונה, דברים מיוחדים, זה עובר דרך הספר. ומה הוא אומר? כי מצוות האמונה היא תכונה עדינה בנפש. זאת אומרת, זה משהו מאוד, מאוד מעודן, שאתה יכול להתקרב אליו באמצעות יסודות רציונליים, אבל אתה רק מתקרב אליו, אתה מנסה לחתם אותו, אבל בפנים זה נשאר משהו מאוד מעודן נפשי פנימי, ולכן הוא יסודו בפאה הימנית. שמשם גוש האמונה עמוק נובע, וממנו תוצאות בכל בינה פנימית קבלית. זאת אומרת, כל דברים יסודיים, וגם למעשה יסודות הקבלה, המושג קבלה, גם הוא הרי מאמין בדרכה זו את הקבלה, את המסורת.
לא נתחיל ממשה, כל הקבלה.
בסדר, אני חושב שאולי גם מעבוד.
לא, מושג שקבלה זה מסיני.
השאלה בסוף לא מאז את היום.
כי דעתי ושצווה פנה בביתו אחר, העובדה שהורים מוסרים מסרים לילדים שלהם נאמר מעבר ואילך.
נכון, אבל מסורת ישראל, מסורת תורה. הרמב"ם גם שמונה מעביר המסורת, מתחיל עם משה, מסיני.
הרמב"ם לשיטתו, שכל המחויבויות שיש לעם ישראל זה מכוח מעמד הר סיני, וכל המחויבויות שהיו קודם הן רק מחייבות את האבות או בני נוח, אותם ולא מחייב. הקבלה היא מצב סיני, אבל הקבלה הקונקרטית, אבל הקבלה זה ערך. זה מתחיל כמובן לפני שאב מחנך את בנו. אמת רוחנית עליונה אשר ברוח הזה אמונים היא נקלטת, ותוצאותיה חוכמות נעלמות בחוג ההשמיה של התרועה ליוצרה, וכוחם הגדול של מילים שאינו פוסק מבני נביאים מדור לדור. זאת אומרת, הוא נתן פה תפנית ואמר, הדברים הפנימיים הללו הם גם מעשה כמעט. כשפלוני בא ואומר, יש לי נבואה, זה לא מסר רציונלי. אנחנו אומרים לו, תגיד לנו מה הרגשת, הוא לא יודע להגיד. אנחנו אמרנו שזה הגבול בין הדברים ההגיוניים שניתנים בבדיקה לבין הדברים היותר פנימיים. אנחנו נבדוק את אמינותו של הנביא באמצעות מבחנים שכליים, באמצעות דברים הגיוניים, אבל אחרי שהוא יקבל את הסמכות הוא מושא לנו מושגים פנימיים. כה אמר השם, אני יכול להגיד לך מה שאמרו לי, אני לא יכול להתמקר על זה. זאת אומרת, הנביא, דיברנו על זה כבר בעריכות, הנביא הזה יש לו כלים לבטא את קלותיו בדמיונות. והדמיון...
לכן זה מושפע כל אחד בסגנון של הנביא.
נכון מאוד. ולכן באמת הדמיון הוא כלי שבעזרתו הנביא קולט דברים. אנחנו מכירים את זה גם במדעים אחרים רוחניים, כמו ארכיטקטורה, כמו מוזיקה. בטהובן היה חירש, משמע שהניגון התנגן לו בדמיון, לא באוזניים. הוא כתב יצירות כאלה. זאת אומרת שיש איזה עולם פנימי גדולים נביאים שמדמים צורה ליוצרה. אז הוא אומר, היסודות הללו, הדבר המעניין שהרב לא התייחס אליו פה, שהרמב״ם קדם לרמב״ן בניסוח המעלה של הדמיון. במורה הנבוכים הרבה עסק הרמב״ם ביסודות הללו שבעזרת כלים דמיוניים, זאת אומרת שאתה לא יכול למסור אותם בצורה הגיונית מסודרת, אני קולט נבואות. למה למשל באמת, זה כבר מתעצוב הקטע, למה כאן הנבואה, כאן המלאכיות נכנסת?
נקודש דמיון?
איפה יש בפעולות הדמיוניות יחס למה שיש במסורת ישראל על המלאכיות? למה זה קשור מיליון? כשאני מתייחס בשאלה לדמיון, אני מתייחס לדברים שאתה יכול להשיג בהיגיון, ואתה בורח את הדמיון, אז זה ילדותי. זה במפרשים מוגרים זה חולני. פלואי מי שרוכב על מטאטא וחושב שהוא נפוליון על סוס לבן, הילד באמת חושב שהוא נפוליון. הוא מלך והמטאטא זה הסוס שלו וגמרנו את הסיפור. כיוון שאנחנו יודעים שמטאטא זה מטאטא, אז אנחנו חושב שהילד... כשהוא ילד, אבל כשהוא יכול להבין שזה לא סוס, אז יש לנו בעיה איתו. אבל כשאתה, למשל, מנסה להתמודד עם בעיית בנייה בהנדסה, בטריגונומטריה, ואתה יוצר לך קווים מדומים כאלה, אז זה דמיון? זה אמת, מי שאין לו כוח דמיון, איננו יכול להיות אדריכל. כי האדריכל, אני חושב שסיפרתי לכם כבר כמה פעמים, כשפה, כשכאן היה מגרש חניה של המכונית שלי, הייתי פה חונת, אבל בניין הישועה, והכל היה. אז היום אחד אני מוצא פה את מנהל החברה מסתובב. מה יש? אנחנו הגשנו אז את התוכנית של הבניין, והגשנו גם מודל. אני אומר, אני רוצה, אני מסתובב ואומר, אני רוצה לדמות איך הבניין הזה הגדול שאתם בונים, איך הוא ישתלב פה ברוב. זאת אומרת, זה באמת, כי אם הוא היה מאשר את זה בלי זה, וזה היה אחר כך לא בסדר, אז יש לו בעיה, אז הוא לא יכול בצורה הגיונית לבנות בניין ולהרוס אותו. אז עושים כל מיני דמיונים, למשל עושים מיניאטורה.
זה לא נכון.
אני בכלל בשלב דוד דיברתי על הכוח, ויש כוח, אבל כשחזל אמרו, כשכתוב בהושע וביד הנביאים אדמם, אז זה כתוב שהקדוש ברוך הוא מפעיל את הדמיון של הנביא. כשאתה אמרת בתפילה, כך נדמה לי, אמרת לאחרונה, אני דומה לך, אז אמרת שאין מישהו אחד יכול לדמות אותו לכל דבר. מה זה שאין, שאתה לא יכול לעשות לו דמיון? אז זאת אומרת שהוא מעל, אז זאת אומרת שהוא דימו אותך ולא כפי ישך. זה סיוג של הדמיונות. כל אלה הם נתונים שמבקשים לבטא בצורה דמיונית את הדבר שאין לו ביטוי רציונלי. אז הוא אמר שעובדה היא, שזה מה שעבר את חז"ל, בחוק ההשוויה של הצורה ליוצרה, בכוחם הגדול של נביאים שאינו פוסק מבני נביאים. תתכוון לומר כך, אתה הרי יכול לשאול אותי, נגמרה תקופת הנבואה, נגמר הדמיון. אז הוא אמר, לא כך, יש בני נביאים.
הדמיון קיים גם לסתם אנשים בכלים אחרים.
נכון.
אולי לא ברמה הזאת.
אתה צודק, אבל הוא הרי התחיל לדבר על אמת רוחנית גדולה. אז יש, כמו שאמרתי, יש אמת על ארכיטקטונית, יש אמת הנדסית, ויש אמת מוזיקלית, כל מיני אמיתות. אבל כשאתה מדבר על אמת רוחנית, אז זאת אומרת, מי שמופקד על מסרים רעיוניים, וזה הנבואה, וכדי לעשות את זה הנבואה זקוקה כבר דיברנו, ראיתי את השם יושב על כיסא, אני אעשה כל מיני, אתה מאמין, יש לשם כיסא, כמה גלגלים הוא, כמה גלגלים אלא מה יש בו דמיון שישווה את הבעלותו של הקדוש ברוך הוא על כיסא, אז הוא דימה אותו למשהו. ואתה יכול לראות את זה לכל העורך שלה.
לפעמים מעבירה מסורים נביאים?
לא הבנתי.
אתה מעבירה מסורים נביאים בדרך כלל?
לכן.
מעבירה מסורים נביאים בדרך כלל? בתקופה שאתה נבואה?
לא, הסיבה היא הרבה יותר פשוטה. כי הנביא היה ראש הדור. לא, עובדה היא, המסורים...
אז זו הסיבה טכנית? סליחה.
המסורה המשיכה גם שפסקה נבואה. הרי אתה רואה
זה בדיוק הנביאים. השאלה אם זה סטפי במקרה הצעה של המסורה נבואה נביאים.
בני הנביאים פה לא מופיעים פה כמוסרים, אלא בני הנביאים מופיעים פה כאלה שהם ממשיכים את היצירה הנבואית הדמיונית, אבל קבלה של כללי מלכתיים, או קבלה של תורה שבאת וכו' וכו', זה יכול לבוא יותר קודם, אבל הוא לא צריך ליצור את זה.
אז במקרה שזה עבר את הנביאים בתקופת הנבואה, אז מה מהלכן?
אתה מדבר על המשנה.
משנה הרבה.
אני מתכוון לומר, אתה משנה שאומר, זה לא, הרבה בוודאי יגיד כך, שהרי הרמה הוא לא מפורש שאין לנבואה סטטוס במה שנוגע להלכה. אז ממילא...
כן, זה יצא כי בדרך הנביאים היו גם באמת גדולים.
קודם כל, אם אתה זוכר, אז ברמה כתוב הנביא בית דינו. אחי, אם אתה מדבר על
הרמה.
אז זאת אומרת, הכוונה היא לאותו סגל של אנשים שהיו מופקדים על השימור של המסורת ההלכתית והערכית ומעבירים אותה לדור שיבוא. אז זאת אומרת, מסביב אל הנביא שהיה גדול הדור המאוחר שבינם, היה לקט של אנשים ששמרו על המסורת.
זאת אומרת, יש לך פשוט שהגדול הוא גם נביא.
נתחיל אחרת. כשהקדוש ברוך הוא בחר לעצמו את מי לנבא, הוא בחר מהגלריה של הגדולים. אז אחד מהם נעשה נביא ממש כאילו.
כן. אני אדבר את זה לנו לך אמר שהנבואה זה הקשר של הקדוש ברוך הוא עם הארץ, עם העולם.
בוודאי שכן.
והמנת בעניין של זה השוק של העולם.
אבל איפה יש, יש, איפה יש דימוי אצל העמלק? שימוש, שימוש בכוח הדמיון.
הקשבים שפות את המלך?
רעשי מפורש, מה?
אתם יכולת את זה, הכי ידע של מסעות שלו, משה עושה בכלל?
קודם כל זה עומד ברקע, אז מה יש פה, איפה יש פה דמיון?
אתם מסתכלים להביאות של החברה?
זה אני יכול, אולי אתה צודק, זה דמיון, אבל אני של המלאק עצמו, איפה הוא ישתמש בכוח הזה?
אה,
יודעים
להם כ...
מה? כן.
עם המבטי הזה, יום
ש... שתומי?
עם המבטי, המבטי בתחת.
לא, עד יודעת, עמדה. זה דימוי שחילת דימשו לא נראה שחילת דימוי איך אפשר בכלל היה להתחיל עם עם ישראל המשל למה הדבר דומה כשאתה לא אומרים משל למה הדבר דומה בעצם זה משל למה הדבר דומה אני משתמש אני איתך עכשיו בדמיון בשביל לדמות דבר לדבר לדע ממינטה למינטה
נכנסים את זה שאולה
כן, דעה שחילה
זה מלך המלך אני, כשתפיסה, זה אני מבין.
המלחמה נגד הגג, אז כאילו לא רגיד כולם, אבל זה אומר שלא רגיד מקוצים, והתחברו את זה, מקוצים או משהו, ושנים.
כשפים הם הפכו לכבשים, ולכן שמואל התעסק כעס עליו, הוא לא אוהב את הצון גם, כי בצון התחברו גם לעמלקים.
לא זכו לי איפה יש מדרש כזה. שמה שהכלסים הללו היו אנשים המלאקים שהתחסו?
או בכשפים.
בכשפים הפכו המלאקים להיות כבשים? סליחה, בהחלט, לא זכור. תנסה למצוא את המדרסים, לא זכור, ספק. בבקשה, ראשי.
זה לא ראשי, זה לא ראשי, זה לא ראשי, זה
קודם כל זה לא לגמרי לא נורא. רש"י עצמו סותר את עצמו הרבה פעמים בתורה עצמה, על פי שיטות שהוא קובע. תמצא לי את זה, אני לא זוכר, אני לא זוכר. בבקשה, אני יודע אם יש כל זה. אבל אני מתכוון לרש"י בפרשת חוקת.
חת?
חוקת? מה שאתה שומע? אתה כנראה מתכוון למה שסיפרתי כבר על הרב קוק ביפו. שבשעת חבד, אשר פורים, אמר אבו ישראל, כל פסוק בתורה אני יכול להוכיח שמצווה לשתות בפורים. ואז יבחנו אותו בפסוק, האחות לא תמנע. אז אתה מתבלש שכתוב, הישמע כנעני מלך הרג. אומר אשי, זה כנעני היה? המלאקים היו, אלא התחפשו. אני אבל אם אשי אומר שהתחפשו. באמת הכנעני האלה היו המלאקים, אז הם התחפשו. כשאתם אומרים על כבשים, זה אומר רש"י שם על המלאקים. זאת אומרת שהם גם חיפשו דמיונות כדי להסתתר, כדי להימלט או משהו כגון זה. איפה היה לנו דוגמה של המלאקים בן דורנו שהתחפש? קר, אני חושב שהשם, חושב שהוא היה קר בו. ריקרדו.
ריקרדו.
זה היה אייכמן. כשאייכמן נמלט לארגנטינה, אז הוא שינה את שמו לריקרדו, משהו כגון זה. ומה קלאסי שלי? מה? אני רואה שאתה רוצה לדחות בוויזל שמחפש קצימות. על כל פנים, אין לך סיכוי לקבל הדלקת המוזר בשביל מדינת ישראל, כי מי זה נבחר? בסדר. על כל פנים, על גובי המסעות שיבוא. על כל פנים, היסודות הלאום של דמיון, נדמה לי שיש עוד כמה מקומות שבאמת בין התחרות הלא לגיטימי של הדמיון מהו, הקשפים הלא לגיטימי זאת אומרת מה זה קישו? קישו זה לא אורגינל זה דמיון לכן עומק הדבר עכשיו אני אגיד לכם דבר עמוק מאוד שרפטל אומר בעקבות חגל, שבזמן שהיו כשפים בעולם, הייתה נבואה. וכשזה בית תשובת המשקל, וכשנבואה נחתמה, התחילה הפילוסופיה היוונית. התחילה רציו. ואז מה בא כמובן? במקביל לרציו היווני, הפלפול ההלכתי, השימוש בשכל האנושי בשביל תורה של
הרבה. אבל
אריסטו
כבר היה בזמן
ירמיהו. לא אמרתי אריסטו, אמר, אתה מחליף את הפלטו. יש מסורת. בסדר, זה כבר דיברנו לחנוכה, אז הדמיון שלך הוביל אותך מפורים לחנוכה, אז נחזור לרציו שלנו על פורים. יש אמת במסביב בעולם, עכשיו נלך על. אז כוחם הגדול של הלווים שאינו חושב מבני הדמיקים בעולדו. זה היה מהפאה הימנית, שיש לה מעלה על הצד השמאלי. ומהצד השמאלי, שדרך כלל הוא הפחות סימפטי, הצד הקריש, זאת אומרת של העקרה, המלא שכל וחשבון, בירור והיגיון, השופט את כל ערך בהגדרותיו, פריס, רבחיים, הוא מעמיד בתהום ההבדלה שבין המציאות העליונה מעל כל שם ותיאור מציאותי. הנקלט מאוד, זאת אומרת, מסביר בשכל שאתה בכלל לא יכול לדמות, אתה לא יכול להשתמש בדמיון, מכיוון שאין לנו בכלל כלים לתאר את מה שיש מעל עולם השכל שלנו. הנקלט באור השכל העליון אשר בהקשבה מנתית מדויקה והדרגית. זאת אומרת, זה עולה בדוי בצורה מאוד מדויקת, בצורה מאוד מדורגת. זה שכל שאתה יכול להסביר אותו. העסוקה בהבחנת האור האלוהי, כל התכונות האלה, הם הפאה השמאלית נפלה למנה. כשהוא משתמש בנפלה למנה, למעשה לאיזה שימוש, איזה צליל אתם שומעים בנפלה למנה?
מורל?
נפל. נפל למנה זה משהו לא הגיוני עד הסוף. זה יצא לו, זה כמין גורל כזה. זאת אומרת, התכונות שיש בעולם, חלקם תכונות פנימיות, שיריות, מיליוניות וכדומה. זה בחלקם תכונות מאוד מיליוניות. נפל למנה, זאת אומרת, זה התחלק. פלויני, למה באמת פלויני אין לו, אתה מדבר איתו בהיגיון, אז הוא תופס דברים. אתה מדבר איתו קצת בשירה, קצת בזה, דבריקו. אני זוכר הרב בר שאול בחינניות שאמר לי פעם, תשמע, אני עומד או מעריך תמונה לפי הגודל של המסגרת ולפי מספר הצבעים. כשהוא התכוון לומר, אין לי חוש לזה. אז הוא אמר, זה כאילו, אני מבין שיש משהו.
מה שנקרא, מה אני אבל
לה? נכון! אז זה בא, גנים, DNN, אני יודע, כל מיני דברים נתונים כאלה שנפלו למנה. לא אם אני נולד עם חוש כזה. יש קטן כזה, איך שהוא קטן כזה? הוא ניגר ומוריד לך את כל הברגים, את כל הקטעים, את הבאים העניינים שלי, אני צריך מהר לך לסלט. איפה שיהיה זה, הוא כבר מתחיל לפרט אותו כבר. יש לו חוש בידע, לא יודע לדבר, אבל הוא לא חוש בידע. ויש כאלה שלא מבין כלום. אבל כששרים מוזיקה, או כשזה, הוא נדלק. זאת אומרת, יש תכונות, הקדוש ברוך הוא לא נתן לכולם בשביל, הוא חילק את זה. זאת אומרת, נפלה למנה. זאת אומרת, יש אנשים שמהמבנה שלהם, הוא לא מבין מה רוצים בשיחות, מדברים, הוא אומר, לא. ויש פלונים, אותו דבר, בשיעורים, יש הרבה דוגמאות של אנשים. אז כמובן, מה אנחנו עושים לאדם אינטליגנטי? שיפתח את זה. אני לא רוצה שכולם יהיו מבינים במוזיקה, אבל שינסה להבין את העקרונות. אני לא אומר שכולם חייבים להיות בעיות בבנייה, ומיד מסדר, מיד בבנייה, מיד דורג, וכמובן, אתה יודע, זה ענפים עולמים מאוד. אז יש מינימום שאנחנו מבקשים שכל אחד פחות או יותר ידע, ויהיו שטחי התמחות לפי הנתונים, אז לכן אמר, נפלה למעלה. האחרונה לבית מימון, הראשונה לבית נחמן. עכשיו אמרנו, בל קטע, שאני יודע את מקומותיו, אני לא מבין איזה מסתדר. או אל שדאי, האומר לעולמו די.
הוא אומר שהרמב״ם הוא השכלי יותר, הרמב״ם הוא
הקבלי
יותר.
מה
זה העיוות?
לא הבנת את זה, לא הבנת את הגדה בכלל. אבל למה? אני שואל למה אמר או אל שדאי, למה הוא לא אמר או רבורי, למה הוא לא אמר או האלוקים? והוא פה מסביר שמה טיבו של השם הזה, הרי זה לא שם מצוי. חזר לנו למה נקרא שמו של דאי, שדאי לא בוא לבוא, במילים אחרות, מה באמת עכשיו?
האיבן.
המיסוד, הקיבוע, המסגרת. כי השם המקביל או הנוגד את שדאי, זה מופיע בתורה, והראה אל אברהם יצחק ואל שדאי, שמי השם לא נודעתי להם. זאת אומרת, ההכרה שלהם הייתה הכרה הקשורה לדעת. שמי השם, שם השם מורכב מאיזה אותיות?
יצירתיה.
שאיזה מילים אתה יכול לגזור מהם?
היה
ובאיה. זאת אומרת, מחוץ שדאי זה דבר נתון. היה, עבר בלי הכרה, יהיה. עתיד בלי הגבלה. זאת אומרת, מישהו שהוא פה, לצורך אל שדאי אתה צריך את העולם. מי שאמר לו לעולמו די. זאת אומרת, העולם היה מתפתח והוא הגביל אותו. אז ישנם שם, זאת אומרת, כמילים, ישנם בחינות בהבנתנו, את הקדוש ברוך הוא, שהוא למעלה מן ההגבלה, וישנם בחינות שהם יסודם בהגבלה. זאת אומרת, או אל שדאי, האומר לעולמו די. וכתוצאה מזה מתווה גבולים לכל חדרי מדע ולכל כוחות החיים, הוא מגלה את הבלטתה המשוכללה של כל יצירה חשובה. זאת אומרת, הוא יכול לומר מה המתמטיקה תורמת, מה האסטרונומיה תורמת, וכולי וכולי. אז מה יתברר? שהתכונות הללו העירו בנשמת שני ההורים הגדולים. אלא מוכחה הייתה מסתורית להיות אלומה מגאון ההכרה המנתח. הרמב״ם הוא הגאון של ההכרה המנתח. ומי המנתח של המנתח?
מי? מנתח את הרמב״ם?
מה אמרת לו שמי?
הרמב״ם.
היית משהו, הרמב״ם זה יותר מבקר. מי?
הרמב״ם.
רואים שאתם לא נותנים את הרב תרגיל. רב חיים מבריז. רב חיים מבריז הוא למעשה זה שפיתח את כלי הניתוח, את הכלים המעבירים בביקורת הכנסת. בישיבות האלה נוהגים לומר שרב חיים בחילוקים שלו מחלק שערה לשתיים, אבל לאורך. שערה היא כל כך בדיקה, ואתה מנסה לפצל אותה ולאורך. שני הדברים האלה הם מורכבים. זאת אומרת, אפשר גם לראות את זה. זאת אומרת, שרפיים אומר שני דינים. זאת אומרת, שנם שתי בחינות. ואיך זה מיושב לי לזה ברמב"ם. מעניין שרבינדו מסביר את הופעתו של רפיים, להתייחס על מה שכתוב בזוהר, שלעתיד במקלת האלף השישי עשויים להתגלות מבאי החוכמה. הוא אומר שבתגובה, זה סתם ניתוח היסטוריוזופי מעניין, שבתגובה לפיתוח המדעים המדויקים בעולם המודרני, רב חיים נתגלה כמנתח בעולם הישיבות. אומר, ולכן באמת אנשים בעלי נטיות ריאליות נתפסים לרב חיים. זאת אומרת, שמרגישים שיש לו שימוש בדבר הזה, אז הוא יחרה מנתח. ואותה הכרה בעצמה להיות, מוכרחה להיות מדוחויה מגאון הקשב הפנימי. מי שהוא גאון בדברים פנימיים, הוא לא מבין ולא נטייה לניתוח העיוני המדודק הזה. והוא אמר שאותו אדם הוא במדריה של אדיר האמונה, מכיוון שזה תרם את הסבל שלו, זה תרם את האמונה שלו. אבל זו כל כך אופיינים לבחור שהיה חסיד של אותה נוסחה שדרך כלל אנחנו מכירים בתזה, כבאנטי תזה ובסין תזה. זאת אומרת, אנחנו מכירים ניסיון להניח יסודות מסוימים שאנחנו קוראים להם וספרות הפוכות להם שאנחנו קוראים להם אנטי תזה, דהיינו אנטי של ההנחה הזו. ואז כששני הדברים הללו נגושים, אז נוצר את האחדות של הסינתזה. זאת אומרת, סינתזה, זאת אומרת, הרכבה של השניים, הרכבה של ההנחה, הרכבה של הביקורת, וכמובן שהביקורת הזאת היא מסלקת כל מיני תופעות לא מתאימות להנחה, ואז יש לך את ההרכבה של הדברים האלה. כמובן שהאישיות ההרמונית קלאסית, אז גם בהנהגה שלו, גם במחשבה שלו, סיפרת לך כבר את זה, משהו לטבע לרמב״ם במאמר המיוחד הזה, שלא סיפרת
לך. מה יש?
סיפרתי ש... היה יהודי אחד ואולי לזה ביארץ.
להחדותו של הרמב״ם?
שמה?
להחדותו של הרמב״ם?
לא.
יש מאמר להחדותו של הרמב״ם.
שאחדותו של
הרמב״ם? יש מאמר של הרמב״ם.
איפה? איך הוא נולד למאמר הזה? זה אתה יודע ממאמרי הראייה, אבל איך זה כתוח? המאמרי הראייה הוא רק לקט. כי כשהם ערבו את הלקט הזה, אחד זה אחיו של הרב אבינר ואחד זה לנדו, זה אחיו של זה שנהרג, שיש לו פה לוח זיכרון, נהרג במשנת חסום הגלים. אז כשהם ערכו את זה, נתתי להם רשימה ארוכה של כל מאמרים שהם לא ידעו על קיומם, כי אני נברתי וגם לא, והשלימו את הדברים האלה. אז המאמר הזה נולד מזה שדוקטור בנימין מנשה לוין היה המורה של ציון ללימודי חו"ל. הוא ילד בויסקול, גר בויסקול. זאת אומרת, הוא היה ילד 7-8 מילימטר. אבל היה לו חבר זאב יאבק, שהיה היסטוריון גדול. לא סיפר לך מה, פורים אצלו. היה שלג גדול בפורים כפרש עין זין גדול. אז זאב יאבק היה מצונן. הוא מאוד דרך לרפורים. אגב, הוא אמר לרפורים את מה שקורא, אני אגב, אני אסתור לו, זה הרבה ימים חשוב גם. ומה לך, האם הוא חיי הרפורים? הדבר ראשון היינו עושים, היינו מנטרלים אותו מכל המודניקים במיניהם, מכל העיסוקים היומיומיים, ומשיבים אותו בחדר סגור ומכלו כסטור. כי כל הפעולות שאתה עושה, אז זה נראה את המלו, עליו, על כל יום שהוא מזמין לך את הדבר, אתה לא כותב לנו. הכתיבה שלך כתיבה לדורו. הוא אמר, אתה צודק, אבל אני צריך פרוס, אני רב, אני חייב למלא את התפקידים שלי. אז הוא הבין את זה. אז באותו פורים הוא כותב לרב בערמי, אבל ערמי עסיסי, ספרותי, כותב לו שאני רוצה לבוא לבקר את הרב, אני מצונן, אז אני שולח משלח מנות. במקום, אני לא יודע כמה זמן נמשך ליאבס לכתוב את זה, אבל במקום הרב כתב לו בחזרה בערמית כזאת, א' פנק התייחסו לכל הדברים האלה, ושלח לו בחזרה. ושתי העברות הללו נתפסו באחת החוברות בסיני. דוקטור לוין נתן אותה, הוא היה מונה על הארכיון של זה ביאבס, הוא מצא את זה להדפיס את זה, זה לא נמצא באגרות, זה דברים חמודים מאוד. אז הוא, זה ביאבס, זה איזה שמות של רגש. איזה היסטוריה יש לו בתולדות ארץ ישראל? הוא המציא את חתול בשבת. כמו שהוא המציא את מה? הסתדרות המורים בארץ ישראל. הוא היה מורה מהראשון. והוא יזד את הסתדרות המורים בזיכרון ירקות. והוא אמר, תו בשבת, זה חג לאילנות. קיצר, ללכת לעשות נטיות של אילנות, היהודים, מסורת, למדן גדול, מבין גדול, וכו' וכו'. מה, בוא נעשה חג תו בשבת לילדים, כתב הרבה ספרי ילדים, כתב גם ספרי היסטוריה. למה הוא כתב ספרי היסטוריה? כי הוא ראה שאין ספר היסטוריה, ללמד, תגיד שהוא כתוב את תולדות עם ישראל. הבעיה היא שהוא דיבר ביומר, בילר, ביתבונן, ביסת לליבו, קיצור, כתב לדברים תנ"כים. זה ספר לא נקרא, אבל במשקל ההיסטורי יש לזה דברים חשובים מאוד. קיצור, היה נגד הרמב"ם. כן, בגלל זאת הרמב"ם, אבל אמר שהרמב"ם היה יותר הגותי יחודי. בקיצר, עלה דוקטור לוין, שהוא הביא את הספר שלו, הוא היה ממונה ירושה, וזה ביאק נפטר. אז הוא בא להפקיד ואמר לו, מה עושים? להפיס לך את המאמר הזה, אני יכול להפיס את הדברים שלו נגד הרמב"ם. להשמיט אותו. סיפרתי את זה. להשמיט אותו, אין אם אני יכול. ואני אפוטרופוס של הירושה, אמר לו הרב קוק, אתה תפיס את מה שאתה רואה, ואני אכתוב מאמר נגד זה. וזה אותו מאמר מיוחד בתולדות ישראל. והקטע הזה שמופיע שם, הפרק על הרמב"ם, יש בסוף מאמר מיוחד בעת רבנו, שדוקטור לוין מסביר בדיוק את הדברים החוקים. וגם כן אופנים, שהיא התזה והיא עתידה לתוך זה, תראה לדעת את התזה. ויחד הם בונים את בית ישראל, מזה אחד ומזה אחד, והיו ידיהם אמונה להכניש את עמלק ואת עמו לפי חרב, להקים יד על קסיה. יש עמלק רעיוני. ובשנת הרמב"ם, בשנת הרמב"ן, הם אלה שעתידים לעקור את עמלק הרעיוני. עכשיו תראו שבקטע מתוך הזוהר ובקטע מתוך שאר הגלגולים של חיים ויטל, וכפי שהדבר מופיע בעמוד השני, במובאות מתוך ספרו של החידה, בשם הגדולים, כל אלה היו לנגד עיני הרב, ואיך הוא בלל את זה ליצירה. כשאתה קורא את הקטע בזוהר, נקרא בפירוק, מה הוא תחקו בידה במונה, וכי בשביל שארון יוכלו תחקו בידה והיו ידה במונה, ומאישים, אלא הכל בחוכמה עשה משה מה שעשה. ארון וכו, זה מצד שלו שהוא ימין, וזה מצד שלו שהוא שמאל, וידיו של משה באמצע, בקו אמצעי. ועל כן, והיו ידיו אמונה נאמנים. ארון כדי שיתורם מצד שלו שהוא ימין, וכו כדי שיתורם מצד שלו שהוא שמאל, והיו אוחזים בידיו מכאן ומכאן כדי שתימצא עזרה של מעלה. עכשיו עצמם דברי הזוהר הזה, כתב גם הרמב״ם שדיבר ספר היד החזקה נקרא משנה תורה, והרמב״ם שורשם הוא בשתי פאות זעיר אנפין בדיקנא דילי בתיקון האחד הנקרא אל, זה ממש אני לא יודע לחדש, אבל כנראה שיהיה דבר כזה, והוא נתבאר אצלנו כי הפאה נקרא אל, והוא סוד אל שדיים שהוא בגימטריה משה.
אני יודע זה ממחרות
שבן כנראה שזה חלק מהמסתורים שיש בתוך השם הזה. אז הגימטריה של משה זה אל שדי, ולכן בית הפוסקים האלו נקראו משה, כאילו הם ממשיכים. אז עכשיו אתם מבינים מה היה קורה אם לא היינו יודעים את שאר הגלגולים הזה. היינו תורים נקדע בדירפו, או אל שדאי, מה פתאום אמר לשדאי? מה מתברר? אל שדאי זה משה. אל שדאי נימד למשה, אבל זה נתון בצורה קצובה של די לא גוד. אז הוא אומר לעולמו, די זה פשט שהרקוק למד בתוך הרמיזה של חיים ויטל. אמנם הרב אמרו מפעס מדהים, ולכן לא זכה להידע חוכמת הזוהר, והרפות ניזר לי לנסר, ולכן אמר שהוא מהצד הכלי, אבל הרמב"ן שהוא מן הפה הימני, ולכן זכה אליה כנודע. ולפי שנודע כי אלה נזכר, כשאתה מהפך את האל בשינוי אותיות, אז זה למד א' רוצים תקיפי. לא יודע מה זה. אבל מסתבר שהקוצים תקיפים זה זיפי הזקן, אשר שם שם שהיא בחינת המלכות, ושם מקור הדינים לפי שהוא בחינת שערות וקוצים תקיפים. ועוד כן, בחינת המלכות כן נזכר השער השם נה, ואלה זוהם בכל יום. לכן אפילו הרמב"ם מנחמני, שהיה בפה הימנית, לא זכה לחוק מה זו, אלא בזיקנותו כנזכר בספרים. זאת אומרת, יש פה יריות היסטוריות, ויש פה ניתוח היסטוריוסופי קבלי של רב חיים מבטל רבי, כי מבחרותו לא היה מאמין בה, ברמב"ן עד אשר בא רבו רבי יזר גרם, ושם נראה בפעולה של שר. אני לא חושב שהרמב"ם שצרק אותם את הקטע, היה את המשר היהודים. יכול להיות שאם היית שואל אותו בידוד יבוד עזרא, אני לא זוכר, תביא לי אותו, אולי אני אחפש אותו. אבל כשהקוק ישב וכתב את הקטע, אז כל העיניות של הבקיאות המופלאה שלו נמצא צף, והוא לקח את כל הקטעים האלה בצורה כל כך ספרותית אלגנטית, מה שאמר הרב קוק על המהר"ל, אנחנו צריכים להגיד על הרב קוק עצמו. הרב קוק אמר על המהר"ל שהוא מקובל בעל סגנון פילוסופי. כשאתה קורא את הקטע החמוד הזה, הנחמד הזה, שני פרצים טובים, זה קטע נורא ספרותי, זה קטע נורא היסטורי, זה קטע גדול שבצורה מאוד אינטליגנטית מסביר זרמים במחשבת ישראל. אבל לנגד עיניו היו הקטעים האלה, וזה מה שהרב קוק אמר על המהר"ל שמקובל בעל סגנון פילוסופי, צריך להגיד על הרב קוק עצמו. הוא מקובל כי היה לו את הזוהר ואת הרב חיים ויטל הזה ואת החידה הזאת, אבל יש לו סגנון. אתה רואה את הסגנון, אתה רואה איזה יופי סיפור.